כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גל.
חפנו לכניסה, על הדלת שם כתוב דוקטור שין עצמון. לא בכוונה לחצנו על הפעמון, ומיד הרבצנו שכזאת ריצה. יפה יה, יפה יה, אל תשאל, אל תשאל, כך ציבה זביק, זביק השואל.
אוי, איזו נוסטלגיה, תקופה אחרת, שירים אחרים, אבל היא עדיין כאן, היא זאת גיבורת התוכנית שלנו לתוכנית הזאת, נעמי פולני שחוגגת 90, ואנחנו הולכים לחגוג לה את זה כאן, בתוכניתנו גיבור תרבות, אנחנו, זה דוקטור דוד גורביץ',
אהלן,
ודוקטור דן הרב,
היי, אהלן,
אני יונתן גת, אנחנו בדרך כלל מתחילים את התוכנית בשאלה למה אנחנו מדברים על גיבור התרבות, ולמה דווקא עכשיו, בעצם לשתי השאלות האלה כבר ענינו, ואין צורך בהסבר נוסף. או שכן.
תמיד טוב כדי להוסיף הסברים נוספים. לציבור הרחב, אני חושב, השם נעמי פולני אומר פחות, אבל המילה תרנגולים אומרת יותר.
מלכת התרנגולים שהיא הקימה.
היא מלכת התרנגולים, היא מלכת הלול, אפשר להגיד, מלכת הלול בת 90. אז היא הקימה את התרנגולים, היא הייתה קוריאוגרפית, היא הייתה כהנת הגדולה, ששפת התנועה החדשה הזאת, שחיברה בין מוזיקה, המדע של פזמונים, וקוריאוגרפיה רצינית, כמו איזו אומנית גדולה. ויצרה איזשהו חידוש כזה, של מין סיפורי חיים קוריאוגרפיים כאלה, שהיו בעצם הצגה שרצה עם איזשהו סיפור, עם איזשהו נרטיב, אני זוכר את זה, ובאותה תקופה זה היה השלגר הכי גדול של שנות ה-60. עכשיו, נעמי פולני היא אחראית להצלחה הזאת, והיא הכהנת הגדולה שאנשים גדולים, כמו יורם גאון ואחרים, הופיעו בה, וגברי בנאי.
שייקי לוי.
שייקי לוי, אנשים...
פולי.
פולי, הרבה מאוד אנשים, ובעצם יצרה איזשהו, הייתי אומר, צנועה בתוך הבידור הישראלי, כמעט רנגולים, נולדה גשש, ומגשש נולד, אני יודע, אחרי זה, לפני זה היו חמציצים, ואחרי זה זה נגמר. אז נדבר גם איך זה התחיל, איך זה נגמר, ולמה אנחנו מתגעגעים?
בדיוק, למה אנחנו מתגעגעים? זאת השאלה המרכזית, יונתן. כי אני לא חושב שאפשר לדבר על תרבות ישראלית, בטח לא על זמר ישראלי ב-20 השנים הראשונות, גם על התקופה עצמה וגם על האופן שאנחנו מדמיינים את התקופה הזאת היום, בלי המקום המרכזי של נעמי פולני. נעמי פולני זה הצ'יזבטרון, נעמי פולני זה הלהקות הצבאיות, נעמי פולני זה התרנגולים, נעמי פולני זה בעצם במידה רבה עוגן של הזמר הישראלי כל הזמנים, ולכן אנחנו חייבים להקדיש לאישה הזאת מקום כל כך מרכזי, הן מכיוון שהיא עצמה עיצבה חלק גדול מן התרבות הזאת, והן מכיוון שהיא מייצגת משהו רחב יותר, שהוא הזמר העברי, הישראלי, השורשי, המתרפק, העידן של כולנו, ולא העידן של האני, שהוא עדיין, גם אם אנחנו כבר לא שם, הוא עדיין מאוד מאוד משמעותי בזיכרון.
זהו הזיכרון הקולקטיבי שלנו, כשם השיר המפורסם של התקופה, הכל זהב.
אתה יוצא לעולם הרחב, אתה מביט, והכל בו זהב, אתה יושב מול הים, ונזף ומתחמם בקרני הזהב. ואם ארצה ביום חום ושערב אשכב לי בין שיבולי הזהב, איזה שווה מרגריטה חלב, כן, הכל זהב.
אז הכל פה זהב, אז אי אפשר להאמין וכל זה. וכל פעם תשמיע לי עוד איזשהו דבר, אז אני יכול להגיד לך ולהגיב לך על העניין. אין ספק. שום דבר רע לא היה בתרגולים. זה היה דפוליטיזציה מוחלטת של המציאות. לא היו אווירה, זה אווירה שלפני מלחמת ששת הימים, לפני שהבלגנים התחילו, אתה מבין? אווירה אחרת. כן. הייתה מין תחושה של אידיליה קטנה, ארץ קטנה מוקפת אויבים, אבל היא נורא תרבותית, והיא נורא מאמינה בעצמה, והיא נורא נורא מאמינה עדיין בעניין ההתיישבותי, והלהקות הצבאיות, והאווירה של ארץ קטנה, שכולם, וכולם שומעים את התרנגולים, אתה מבין? ונעמי פולני, היא מלכת הלול, היא מלכת התרנגולים, זאת שביימה אותם, עשתה להם, המפקדת העליונה שלהם. בקיצור, כשבאת לתרנגולים, קיבלת סוג של אסקפיזם, אתה מבין? זה שום בעיה של תוקפנות, אני לא זוכר במופע, שום בעיה של קונפליקט אישי. הסיפורים היו מעניינים, אבל אתה יודע, חבר'ה ודינה וזה, ונעליים, גרביים, וכאלה דברים כאלה, כמו שאחר כך התפתחו בהווי הזה של הלקות הצבאיות. כלומר, להפוך את החיים לדחקה לסוג מסוים של הומור, אבל הומור מיטיב שאומר, איזה כיף להיות ישראלי, כמה טוב לחיות, הכל זהב.
כן, אני חושב שקודם כל נשמע שאתה קצת מאשים את התרנגולים בכל התחלואים של החברה הישראלית שבאו אחר כך, וצריך לשים את זה באיזשהו קונטקסט. ודבר שני, צריך לומר, נעמי פולני זה לא רק התרנגולים, נכון שזה פסגת היצירה שלה, אבל צריך להתחיל את הסיפור של נעמי פולני הרבה קודם, וגם לקשור אותו באמת לשאלות פוליטיות, הייתי אומר, פוליטיות תרבותיות שמגולמות באישיות שלה. נעמי פולני בעצם מגיעה אל התודעה הישר מהשיירות שעולות לירושלים בזמן המצור על העיר.
אז מה אני מצפה ממנה בכלל?
היא לוחמת, היא לוחמת של הפלמ"ח. שמעה יוצא ומגיע לאוזניו של חיים חפר כשהוא מקים את הצ'יזבטרון. אומרים לו, יש אחת שמה בשיירות שיודעת לשיר וכדאי לך אולי לגייס גם אותה, והוא פונה אליה, הוא כבר גייס את שייקה אופיר ואחרים.
שייקה לוחש לו על האוזן.
ויכול להיות ששייקה הוא האיש הלוחש, והוא מגייס את נעמי פולני אל הלהקה הזאת, שבעצם מעצבת ברוחה ובצלמה את מה שיהיה לימים הלהקות הצבאיות. להקה שהתפקיד שלה הוא בהגדרה לבדר את הלוחמים. ולעשות את זה בתנאים שהם לא תנאים. אנשים שנוסעים במסעית, אנשים שנוסעים בשטח, אנשים שהם חלק מן הכוח הלוחם. זה הדבר שצריך קודם כל להסביר.
זה ברור, אבל זה נמשך באזרחות. הם המשיכו את האווירה הזאת גם בחוץ.
בסדר, אנחנו עדיין לא מדברים על האזרחות, אנחנו עדיין מדברים על התפיסה הבסיסית שאומרת בידור הוא כלי של הכוח. בידור הוא כלי של צבא. בידור הוא עוד נשק, אם תרצה, נשק תעמולתי ונשק של, וכלי בעצם.
ואיפה הרעיון הזה מגיע?
הרעיון הזה מגיע מהכתבים של מאו צטונג, בעצם, מספר שחיים חפר קורא, של עיתונאי אמריקאי בשם סנו, שמראיין את מאו צטונג, ושם מאו צטונג בעצם מדבר על אותם להקות עממיות שהוא מקים בשנות ה-30, בזמן המהפכה שהוא מייצר, ואת החשיבות שהוא נתן בעצם לרוח, לתרבות, להופעה הבימתית, שהיא כלי מאוד מאוד חשוב בהטמעת הערכים התעמולתיים. חפר קורא את הספר הזה ב-47-48, והוא ממש מגיע עם הספר פיזית. יגאל אלון פותח בעמודים הנכונים, ואומר לו, תראה מה מאו צטונג עשה, אני רוצה שתיתן לי לעשות את אותו דבר. ויגאל אלון אומר, בבקשה, זה מה שאתה רוצה, זה יהיה. וכך מוקמת בעצם...
נותן לו 12 לירות לקנות אקורדיון.
גם בצבא הסובייטי התקיימו להקות כאלה.
נכון.
שהודדו את המורל של החיילים בחזית.
במלחמת העולם השנייה.
וגם כמובן הגרמנים האלה, כאלה דברים. זאת אומרת, זה לא רק המצאה של מאו צטונג, נכון? שהוא הביא לו את הספר ואת הכל... וזה המצאה של מכונת המלחמה המגויסת.
לא נתווכח על העובדות, זה היה גם אצל הבריטים, בנוסף לאלה שאמרת, רק שצלמה וצלם זה היה קצת קודם. חפר הקים את זה בהשראה סינית, זה הכל, זה מה שחשוב מבחינתנו. נעמי פולני הופכת להיות מהר מאוד הכוכבת של הצ'יז בטרון, והדואטים שלה עם שייקה אופיר הופכים להיות מאוד מאוד משמעותיים, וכבר מושמעים באותם שנים, עוד לפני הקמת המדינה. קח לדוגמה את השיר Put the Blame on Maine Babe. נכון, אתה מכיר את השיר הזה?
כן, זה שיר יפה מאוד.
Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started...
אני זוכר את זה. זה מתוך הסרט גילדה. נכון, שרה זה ריטה הבוט במקור, לפחות בסטריפטיז בלתי נשכח שם בסרט הזה.
אז בארץ זה הפך לדחילה כמות כהיא אמרה.
נכון, וואלה.
דחילה כמות כהיא אמרה לא.
ככה היא אמרה.
עכשיו נעמי יוצאת מהצ'יז בטון, ובאופן פלאי הייתי אומר, היא לא הופכת לפרפורמרית, אלא היא בוחרת סיבות כאלה ואחרות להיות מישהי שפועלת מאחורי הקלעים.
זה למרות שהיא כן הייתה נחשבת לפרפורמרית אנרגטית.
למה היא לא רוצה להיות כוכבת, להמשיך להיות כוכבת?
מהמעט שאני יודע, היא לא ראתה את עצמה מספיק יפה, מספיק זוהרת, היא ראתה את עצמה כאשת עבודה, היא התעניינה מאוד, היא כנראה גם לא מאוד אהבה להופיע. זאת אומרת, היא באמת אהבה את היצירה, את העבודה, והיא נטבעה את עצמה למקומות האלה. והדברים הראשונים שהיא עשתה היו בלהקות הצבאיות, שמוקמות כבר בשנות ה-50, 51, 52, כבר מוקמת הלהקה הראשונה, להקת הנחל, ונעמי פולני די מהר מתגלגלת לתוך הבימוי של הלהקה הזאת. אני חושב, זה דבר שעולה כל הזמן, שהתרומה הגדולה שלה באמת הייתה הפרפקציוניזם קודם כל. איזושהי הבנה שבמה זה מקום של מקצוע, זה לא מקום של שעשוע. זה לא מקום של דחקה,
כן.
אלא זה מקום שבו אנחנו מגישים או מביאים אל הבמה דבר שהוא עובד ובושל ודויק ונומק, נקרא לזה ככה.
תרשה לי להציע לך את המילה שאתה מחפש. היא פשוט הפכה את הבמה הקלה והבידור לאומנות. זה המילה שאתה משתמש במה בפרפקציוניזם, אתה מכוון לאומנות. שוויזואלית, שירית, טוטלית כזאת. ברמה גבוהה, לא כמו ברמה של הלקות צבאיות, הרבה יותר גבוהה עם התרנגולים, זה נכון.
נכון. עכשיו תראה, מה שמצאתי ציטוט שלה, שהיא אמרה באיזושהי הזדמנות, היא אמרה, אפרופו העניין הזה של להקה, היא אמרה, השירים שמהווים חומר תיאטרלי לבמה, הם חומרים שניתן לחוות אותם יום-יום. השחקנים נבחנים גם על פי אהבת העבודה והמלאכה הנקייה, מאשר אהבת ההופעה.
האם, האם, האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות כלה ושאם את בי במה בתך נוגעת אני כולי נשרף, אני נשרף מאהבה. האם, האם, האם אמרו לך פעם שכף רגלך תופפת שיר ופסיעתך קלה שאם תדרך אגי ממני צעד אלוף אחרייך כמו צייד אחר האיילה.
ואיתנו נמצא אדם שלאחרונה הוציא אוטוביוגרפיה מאוד מאוד מעניינת ומסקרנת, ששם הוא מתאר את נעמי פולני כזו שעודדה אותו לשיר. שלום לחתן פרס ישראל יורם גאון.
שלום וברכה.
מה זאת אומרת עודדה אותך? כן?
לא רק כזאת שעודדה אותי, אלא אני מכנה אותה מורתי, המורה הגדולה ביותר שהייתה לי, כן. בחיים, כל מה ששייך למקצוע הזה שבו אני עוסק. היא באמת הייתה בכל תקופת, בכל תקופת להקת הנחל ותקופת התרנגולים שאז עבדנו כולנו ואני בתוכם עם נעמי פולני, לא לפי דעתי הייתה מבחינה מקצועית התקופה הכי משמעותית בחיי כבעל מקצוע, וזה הודות לנעמי פולני.
אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי, יורם, קצת להסביר למה אתה מתכוון, זה עניין של ערכים, כבוד למקצוע, או משהו ממש ברמה הטקטית נקרא, של העמדה, של איך אתה שר, אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי בעניין הזה, מה זה אומר המורה הגדולה שלך?
כן, בפירוש. קודם כל, היינו בלהקת הדחל, היו כל מיני במאים שהיו מעמידים פזמון, כך קראו לזה, מעמידים. וזה היה תמיד בתנועות מרומזות, זאת אומרת, אם שרנו תותחים במקום גרביים, אז היינו עושים ביד תנועה של תותח, ובמקום, ומצביעים על הרגליים כגרביים. שהגיע אלינו, לא יודע מאיפה, הגיע ממקום עלום, הגיע נעמי פולני, התחילה לאייר לנו את הפזמונים, ועמדנו לפעמים כולנו, לא חושב שהבנו את מה שהיא עושה. היא באותה עת הייתה תלמידה של נועה אשכול.
צריך להגיד שנועה אשכול הייתה
המורה הגדולה שגם יצרה
כתב תנועה, נכון, כתב תנועה בדיוק.
כתב תנועה. היא הייתה מגיעה אלינו, ועוד לא היינו מורגלים בכך, היא הייתה מגיעה עם גיליון, ובו בצורה מאוד 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 מדויקת, כל התנועות שאנחנו הולכים לעשות בפזמון, כשהיא מחלקת, קודם כל בפרייזינג, קודם כל למדנו לשיר, למדנו איך לשיר, משום שהיא הייתה מחלקת לנו את המשפט, הייתה שמה את הפסיקים במקום, תקשיב לתרנגולי, היום אתה שומע זמר, ואם אתה מבין מה שהוא שר, אז זה יתרון גדול. מה זה קבוצה של שבעה אנשים ששרים, ואתה רואה את הפסיקים, אתה רואה את הנקודה, נכון, אתה רואה ממש. איך זה מבוטא. עכשיו, היא הייתה עובדת איתנו על כל, על כל, על, 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 על הנשימות. ואני זוכר שלא פעם קרה שלמדנו שיר, היא הייתה מלמדת אותנו, הייתה מגיעה עם האקורדיון שלה, ושהיא באה כבר עם כל ה... אקורדים שהייתה בונה אותם בבית ועם כל הקולות, מלמדת אותנו ומשמיעה לנו, וכך היינו משמיעים לה, ומשמיעים לה שוב, ומשמיעים לה שוב, ומשמיעים לה שוב, עד שאחד כבר הרהיב עוז והיה אומר, אולי מספיק, למדנו את השיר, אז היא אמרה, אבל אני אוהבת את השיר, וזה מה שהיה, היא פשוט אהבה, מה הייתה אז באמת. היא לא רצתה בשום אופן שנצא בתוכנית. אחרי שנה, מישהו ראה את זה ואמר, זה תוכנית נפלאה, זה צריך לצאת, זה צריך להופיע עם זה, וזה היה, היא מאוד 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 לא אהבה את הסיפור הזה. היא אמרה, העבודה היא יצירה, העבודה אנחנו מחפשים ועובדים ויוצרים, אחר כך זה פקידות, אנחנו הולכים להופיע, זה כבר לא, זה לא רציני, כבר לא... אני לא רוצה את זה, לא עוד לא רוצה את
זה. זאת אומרת, זה סוג של חוויה של מימוש אישי, עצם העבודה, לא התוצאות, זה לא עבודה כאילו, כמו שאתה אומר. הייתה בעצם אומנית, בעצם היא רצתה לעשות מכם מין קבוצה פלסטית, שהיא יוצרת מקוריאוגרפיה של תנועה, זאת אומרת, משהו שהיה קשור לבלט, משהו שהיה קשור לאומנות ריקוד, והכל ביחד כזה.
כל אחד ידעה, תשמע, אף אחד מאיתנו, היו שם שייקה לוי, צביקה גרטל, גברי בנאי, חנן גולדבלט, פול יעקב, אף אחד לא רקדן, והיא ידעה להשתמש בכל אחד במגבלות שלו, יוסי צמח כמובן, אבל אף אחד לא היה רקדן, והגדולה שלה היה להשתמש בנו ולעשות מאיתנו להקה שנעה. ההבדל הוא, כמו שאמרתי קודם, בין תותחים במקום גרביים, שאנחנו מראים על הגרביים, לבין קבוצה ש...
בעצם שמתרכזת באומנות, שמין אומנות, זו אומנות.
ששרה, אך הסתכל על הירח, ואז אנחנו כאילו נשענים על איזה ברזלים, של איזה עיירה רחוקה, ומישהו זורק אבן, ואתה מקבל תמונת מצב, לא העמדה של פזמון.
כן, זוכר את עצמי, אפילו נהנה, הפעם גרתי בבת ים, ואני זוכר אתם מופיעים אפילו בבית קולנוע שלא נמצא שם בכלל עכשיו, קראו לו סביון, ואני זוכר אתכם, באמת הייתה תחושה שאתה נתרס ביצירת אומנות טוטלית, זאת אומרת שהשירה, הריקוד והרצף כולו נע באיזה מין ריתמוס אחד גדול, אבל בשלב מסוים זה כבר לא היה אקטואלי, תרנגולים, למה? מה השתנה בבידור הישראלי שהפך את התרנגולים לפחות אקטואליים?
אני חושב שאחר כך חמציצים, ואחר כך כבר היה משהו אחר שנקרא כוורת, וזהו, זאת דרכו של, 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 זאת דרכו של עולם, שבא דבר חדש יותר ודוחק את, ה, את הדבר.
אולי בגלל ששרתם יותר מדי, כן, אני יודע, אולי בגלל ששרתם יותר מדי על העולם שכולו זהב, והעולם כבר לא נראה זהב בשלב מסוים?
בהחלט יכול להיות.
לא, כאילו הרעיון של ההרמוניה, של הישראליות כהרמוניה, נגמרה באיזשהו שלב, לא? אתם בעצם הייתם זה, הדבר הזה.
גם המנגינות גם, כל כך מלודיות, כל כך רכות, אחר כך הדברים הפכו להיות מעט יותר קצביים, מעט יותר בוטים, אבל היא לא, פשוט לא אהבה, לא אוהבת, מה אני אומר? לא אוהבת, היא אומרת את זה עד נכון להיום. אבל אשר ללימוד ולשיעור, אני רוצה לספר סיפור, שבהופעה בהיכל התרבות, היינו צריכים להופיע, והייתי מאוד 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 צרוד. ונסעתי אליה לביתה, שבשדרות רוטשילד, ואמרתי לה, אני מבקש שהיום יחליפו אותי, החברים האחרים ישירו את קטעי הסולו שלי. כי אני התחלתי לשיר סולו אחרי שהיא אמרה, ולכן אצלי זה כל כך משמעותי, אני חושבת שאתה יכול לשיר סולו, משפט שאני אמצור כל ימי, כי היא זאת שאמרה לי את זה, ולא רק אמרה, אלא זה משפט שעודד אותי מאוד. כך או כך, באתי אליה צרוז, ואמרתי לה, לא יכול לשיר. אז היא אמרה, מי ביקש אותך לשיר? אז אמרתי, מה זאת אומרת? אני צריך לשיר, ויש לי הרבה, יש לי מסחה, יש לי כל מיני. היא אמרה, אבל אני לא צריכה שתשיר. אתה חושב שאתה צריך לשיר. אני לא, מעולם לא ביקשתי מכם לשיר. תבוא ותספר את הקטעים שלך. וכך היה.
זאת אומרת?
תדבר אותם, תדבר.
ובאמת עשית את זה? כלומר, איך זה היה? איך זה היה בהופעה?
תדבר אותם בנעימה. תדבר אותם בנעימה, אבל תספר, תספר, אל תשיר. ובאתי וסיפרתי, ואני לא חושב ששרתי מעולם כל כך יפה. זה שיעור, אלו שיעורים שאני נושא אותם איתי. תשמע, אתה לפעמים היום יכול לשמוע זמר או זמרת ששרים, ואתה חש שהם לא מבינים את המילים. אתה חש. זה מורגש שהם שרים נעימה, והמילים הם איזה מין גלשן כזה שלא מקבל שום התייחסות. ואני מדבר על ימים שכן, שהיא לימדה אותנו להתייחס אל המילה הכתובה, ובאמת זכינו, כי שרנו את חיים קפר, ושרנו את עין הלל, ותשמע, לשיר אותם אתה לא יכול שלא להתייחס. כן, אתה שר כי הם יודעים מה שהם כותבים.
יורם, אתה אומר שעבדתם שנה. לא היה איזשהו זמן שאמרת מה היא רוצה ממני, האישה הזאת?
לא. תשמע, היא הייתה באה איתנו, תשמע, היא ביימה הצגה. תחשוב היום על במאי שמביים הצגה, או הצגת זמר או הצגה בתיאטרון. ותחשוב על זה שהוא בא לכל הצגה. הוא נוסע איתנו. לכל הצגה. עכשיו, ההצגה מחולקת לשלושה חלקים. לפני ההצגה היא מדברת על כל השירים ומאירה לאנשים שאתמול טעו פה או טעו שם או לא עשו את זה עד הסוף. הקטע הראשון נגמר עכשיו, מה היה רע בקטע הקודם ואיך לעשות את הקטע שיבוא אחריו. גמרנו את הקטע השני, עכשיו מה לא היה טוב בקטע הקודם ואיך לעשות טוב את הקטע שלאחר כך. והיא לוחשת מאחרי הקלעים, תרים את הרגל, תוריד את הרגל, תרים את הראש, תשים רגל ימינה, רגל שמאלה. וזה מה שאני זוכר, עכשיו זה מדריך טייס. זאת אומרת, טייס ג'מבו שכבר טס 50,000 שעות, שומע את מדריך הטייס של הסולו הראשון, של הטיסות הראשונות על הצסנה, בסדר? היא לוחשת לי באוזן, כל החיים, ותמשיך לרחוש לי כל עוד אני שר.
אתם קיבלתם עוד את המרות שלה, היא הייתה נורא דיקטטורית כזאת, במובן הטוב של המילה, ככה אתה אומר בעצם?
אתה אמרת דיקטטורית, כי אני מפחד ממנה.
אתה אפילו מפחד מהמילה, זה רק מוכיח את זה.
אני לא זוכר בארץ דבר דומה לפרמיירה, שתם המחזה, מה שנקרא, והקהל ביקש הדרן ושרנו שיר. ואחר כך הקהל ביקש עוד הדרן, ושרנו עוד שיר. ושרנו את כל התוכנית מההתחלה עד סופה.
זה קרה איתה באמת? זה קרה איתה? מה אתה אומר?
פעמיים.
זה מדהים מה שאתה מספר.
וואו.
כל התוכנית, זאת אומרת, עשיתי...
כל התוכנית. אין כזה דבר ולא יהיה כזה דבר לעולם.
מדהים.
ועוד אפשר לקרוא על העבודה שלך היום עם נעמי פולני בספר המצוין, אני קצת משוחד, אבל הספר המצוין שכתבת יחד עם שי פלד, עוד אני פוסע. יורם גאון, תמיד מעניין לדבר איתך. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה. תודה רבה.
היה לי לכבוד לדבר איתכם ולכבוד לדבר על נעמי פולני מורתי על סגולה.
בכיף.
תודה רבה.
תודה יורם.
שמש במרום זורחת, אמא את יוסי בנה שולחת, לך ובקבוק חלב, לך ישר אל תשכח, יוסי, ילד שלי מוצלח.
באיזושהי הזדמנות נעמי פולני התבטאה בצורה הזאת. המילים הם הנסיכות של השיר. המנגינה היא למעשה פותר אחידה. יפה, לא?
מה היא מתכוונת?
אני חושב שמה שהיא אומרת זה כפשוטו. יש כל מיני דרכים לפרש את השיר. כן? זאת אומרת, יש כל מיני צורות מוזיקליות, ויש כל מיני צורות של הגשה מוזיקלית, ולכן יש כל מיני שירים. אבל המילים הם הנסיכות. אוקיי? הכל מתחיל מהמילה דווקא. הכל מתחיל מהמילה. אני חושב שהמילים, יכול להיות שזה נשמע קצת פומפוזי, אבל אני חושב שהמילים קצת מתחילות לאבד מהמשמעות שלהם. אני חושב שהעוצמה והכוח והרעש הופכות להיות הרבה יותר משמעותיות.
זה מעניין, כמובן זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני חושב על זה אחרת, מושגים של ספרות. יש את המספר ויש את הגיבור, אז ככה, בכל סיפור יש מספר, גיבור, דמויות, אז הנסיכות הן הדמויות כמו באגדות האלה, אבל מי שפותר את החידה הוא מעל הנסיכות, וזה המוזיקה, ולכן אני מפרש את הדברים של הקהילונות מוחלטת דווקא של המוזיקה, וזה הולך בעיניי לכיוון האומנות האמיתית שלה. מה שמעניין אותה זה המוזיקה שבתוכה יש ריתמוס, שבתוכה יש תנועה, שהיא סוג של מוזיקה, שבתוכה יש קוריאוגרפיה, ורק בתוך זה הנסיכות וזה המילים. ככה אני מבין את המשפט הזה.
אוקיי.
ובתקופה החדשה כבר אין מקום לדקות כזאת, לאומנות מוחלטת כזאת, שהיא כאילו המוזיקה חופנת בתוכה את המילים ואת התנועה, והכל במין הרמוניה אחת מושלמת שנה לממה, תקופה גסה, תקופה שמתלהמת, תקופה של דברים ברורים, היא לא יכולה בטון הזה המתוחכם של הסיפור שהיה לה לספר.
ואיתנו נמצא מישהו שנעמי טיפחה וגידלה והיא אמרה נכון. גברי בנאי, חתן פרס ישראל, שלום לך.
שלום.
90 שנים לחוגגת נעמי פולני.
איי, 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 כן.
איך היא פנתה אליך? מה היא ביקשה ממך בפגישה הראשונה?
תראה, קודם כל הפגישה הראשונה הייתה בלהקת הנחל בכלל. אבל זה לא אני, מה זה אני? זה הייתה, גם כל הזמן היה העניין הזה עם נעמי, יש לה סיסמאות. אז הסיסמה הייתה טובת הדבר. אין פה להיות, תחשוב על עצמך, שאתה רוצה להיות סולן, אתה רוצה להיות סטאר, אתה בלהקה. ואם אתה בלהקה, אתה צריך לחשוב על טובת הדבר, על טובת הלהקה, על כל העסק יצליח כקבוצה. אז זה היה גם בלהקת הנחל וגם בתרנגולים.
רוצה לשאול אותך על הקוריאוגרפיה שלה, שזה מה שמציין אותה בדרך כלל. איזה סוג של תנועה זה? אני זוכר את זה עדיין ככה. בצעירותי זה היה כזה תנועה נורא הרמונית, ואני זוכר את ההופעה שלכם.
אבל אני לא מבין בקוריאוגרפיה. באמת שאני לא מבין. אבל כן מבין בזה שעושה אחד, קבוצה עושה תנועה, זה מקבל תמונה יפה. זה מקבל תמונה, זה מקבל
אלבמה,
זה מקבל צורה.
תמונה קבוצתית, כן, כן. נכון, זה מה שהפיין
כן, את ה... כן, הייתה בונה הרמוניה ביניכם, אחד נכון, זז לכאן,
נכון,
אחד זז
וגם לשם. וגם מעניין, אני אמרתי בן שזה בית ספר, זה היה בית ספר של איש אחד. מורה אחד שמלמד אותך תנועה, מלמד אותך פיתוח קול, מלמד אותך לשיר בקולות, מלמד אותך משחק, מלמד אותך הכל, הכל, הכל. וזה היה כיף בלתי רגיל. אבל קשה, אל תחשוב שהיו לנו חיים קלים איתה.
זהו, הבנתי שהייתה מאוד קשה.
היא הייתה אישה קשה, אבל היא קיבלת תוצאות, ובסופו של דבר זה עבד יפה.
מה זה אישה קשה? תיתן לי דוגמה.
אישה, היא לא מוותרת, היא לא מחפפת. היא עובדת, אז זה עבודה, וכשהיא מחליטה שזה יהיה ככה, זה אמור להיות ככה. וכולם צריכים לשיר ככה, ישר, נקי, בדק, צלול, פה שם.
אתה זוכר את ההופעה הראשונה של התרנגולים?
יש דברים שאתה לא שוכר.
איפה היא הייתה בתל אביב?
אתה רואה?
התקלנו אותו.
שייקה אופיר אמר משפט נהדר. עם הזיכרון אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.
אבל אתם הייתם כבר, למרות אחדות הקבוצה מה שנקרא, אתם הייתם סטארים כבר אז. זאת אומרת, התרנגולים עצמם, הייתה להקה כל כך מצליחה.
הייתה להקה מצליחה מאוד, תקשיב. אני תמיד מספר שהגשש החיוור הייתה להקה באמת הכי מצליחה בארץ. Mm-hmm. במשך 36 שנה. בהתחלה אולי לא כל כך ידעו איך לאכול אותנו, אבל לאט לאט בסוף היינו. אנחנו, השיא שלנו בגשש היה 42 מצגות בחודש. זה היה השיא. בתרנגולים הגענו ל-46 הצגות. אתה יודע מה זה? זה שלוש פעמים בשבוע שתי הצגות.
וואו.
אבל היינו חבר'ה גם צעירים, לא בכיינים כמו היום. היינו עובדים קשה מאוד. היינו נוסעים ולא היו כבישים כמו היום.
וזה היה מין סוג של קומונה כזאת, נכון? אתם התנהגתם
ודאי.
כמו... והיא הייתה מפקדת הקומונה. כלומר, כן? כל ההחלטות התקבלו יחד. זה היה מעין
נכון,
קיבוץ עם...
זה סוג של המשך ללהקה צבאית, נכון? מפקדת קומונה,
נכון,
פחות
נכון,
יותר,
והלהקה צבאית,
סוג של להקה צבאית באזרחות. בדיוק.
מה אתה חושב שנשאר מהמורשת של התרנגולים או,
היום,
או שלא נשאר?
היום אין שום דבר שאני עובר לי בראש איזה תרנגולים או גשש או משהו, לא, לא, שום דבר. לא, שאני יכול להיות אם תגיד לי, אגיד, נכון, אבל אני כרגע לא עולה בדעתי שיש משהו שזה דומה. חבל, חבל שאין.
אני חושב שנשארו השירים, ודרך השירים אני חושב שאנחנו מדמיינים את התקופה. והדמיון של התקופה אולי הוא מטעה, אבל הוא מה שיש לנו.
אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים היום מה זה תרנגולים.
לא, הרבה אנשים חושבים שעד היום שהכל זהב. אתה מבין, והיום מבינים שאנחנו עמוק עמוק בתוך החרא, והשארו הכל זהב, הכל זהב, ארץ ישראל נראיתה מאוד חמודה לכל האנשים, גם בקהל וגם למופיעים. היום אף אחד לא יכול לקחת את המילה הכל זהב ברצינות, נכון?
היינו יותר צנועים, חבר'ה. הייתה צניעות. היום לא כל כך. אני גם שואלים אותי מה הסוד ההצלחה של גבעת חלפון. אני אומר כי היינו צנועים, אני לא מאמין, היום כל שחקן שבא, הוא בא עם הספרית שלו, והספר שלו, והלימוזין שלו, והצלם שלו, ואז אנחנו גרנו, עשינו גבעת חלפון, גרנו שם באיזה צריף, בבית ספר ניצנים שם, ביד אשקלון, גרנו 3-4 בחדר אחד, והיו שם מיטב השחקנים של הארץ, ואף אחד לא כיפר, ואף אחד לא שאל שאלות, ואף אחד לא דיבר, והיה לנו כיף ונהננו. ומדולים אותי את סוד ההצלחה של גבעת חלפון, אני אומר, שרואים על המסך שנהננו.
נכון.
היום זה אחר, היום אין צניעות, צר לי, אבל לא יודע.
גברי,
תודה רבה.
להתראות.
רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.
הם גרשו משם את נוח, לא עזרו, הציקו
הוא התפוס אותם בכוח ונתקלה הם הכל. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
טוץ' נסע לי כפר סבא.
לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
הוא זה מפחד מאבא.
לך ותקרא להג'ים ואודי, ערה לב ושימון רודי. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
שיבואו.
אנחנו שמענו עכשיו את שיר השכונה. זה נאיביות כל כך קיצונית, זה אפילו לא אסקפיזם.
אני חושב שבאמת לקחת לי את המילים מהפה. זאת אומרת, היום אנחנו חושבים על שכונה, אז מיד מעורר איזושהי אידיאולוגיה, שכונה, לא שכונה, ואנחנו יודעים מי שייך לשכונה, מי לא שייך לשכונה. אבל אז השכונה עטופה בצלופן של נעימות. הם כולם לא מזיקים, הם כולם חמודים, הם כולם מצפצפים בכל מיני מקום, במין הרמוניה מוחלטת, של כמו גלים, כמו איזה סרט כזה, אתה יודע, סרט שהכל משתלב בו, ככה השכונה, עם כל הדיסרמוניות שלה, משדרת לנו כמה חיים נפלאים, איזה יופי של אחר, רק אחרי שירים כאלה, שבת אחר הצהריים, בוא ניסע לסכנה, וכל השטויות האלה, הן כל כך משדרות את הנורמליות הישראלית המזויפת, שלא שייכת לעבר, היא שייכת להווה, כי מנציחים אותה כל הזמן. הבוקר נוסעים לזה, נוסעים לזה שזה. תמיד נתקרן, זה עולם אחר. לגמרי לא בקורתי, והחדשה היא שהוא איתנו עד היום.
זה עבר שמעולם לא התקיים, אבל הוא מדומיין היום כעבר אמיתי.
הגדרת איזה נהדר. לכן זה מסוכן כל כך. נכון, הוא לא התקיים, והיום הוא אמיתי לגמרי. מה שהופך אותו פשוט לרדיו אקטיבי.
שמע, ראיתי איך שגילה מקצרת חצאית בחיי שהיא התחילה להתלבש כמו דוגמנית זה מפני שהיא אוהבת את גיורא המדריך על ידו היא מסתובבת אם צריך או לא צריך
לא רוצים לישון, רוצים להשתגל אבל לא רוצים כאלה בפנות לא רוצים לישון, רוצים להשתגל
ולא רוצים בנות מחורבנות
אנחנו לפני מלחמת ששת הימים נעמי פולני מגויסת אתה יודע, סוג של גיוס או סוג של לא יודע איך בדיוק
התגייסה מרצונה
לא, זה נקרא אני חושב חוזה חותמים חוזה עם הצבא היא חוזרת ללהקת הנחל בתור בימאית היא מתחילה לעבוד על
במלחמה עוד לפני המלחמה?
כן, לפני המלחמה נדמה לי חותמים איתה על חוזה היא תעשה תוכנית שהיא הוגה שנקראת הפורטה והירח ומתחילות חזרות החזרות האלה מופסקות בעקבות המלחמה, ועם סיום המלחמה חוזרים לחזרות. החזרות האלה מתקיימות לאורך המון זמן, בדיוק כמו שנעמי פולני רגילה, 9 חודשים של עבודה על תוכנית. בצוות, אנשים כמו ססי קשת, שלום חנוך עדיין בלהקת הנחל, ועובדים עם נעמי פולני בסגנון של התרנגולים, העמדות, כל מיני מימיקות.
כמו רקדנים כאלה.
כן. תוכנית מאוד מאוד מרגשת ומאוד מאוד יפה. אלא מה? התוכנית הזאת עולה פעם אחת ומוסרת.
למה?
מורדת. נעמי פולני, בעצם החוזה שלה מופר, החוזה שלה מסתיים, היא מתבקשת לפנות את מקומה, ואת מקומה תופסים דני ליטאי ויאיר רוזנבלום. הם מגויסים והם יעשו לימים את קרנבל בנחל.
אבל תסביר לי, אני באמת, למה היא נכשלת?
התוכנית ה-21 של להקת הנחל. התוכנית של נעמי פולני נכשלת אחרי מלחמת ששת הימים. אתה שואל אותי למה היא נכשלת?
כן, זה מה שאני
שואל. אני חושב שהיא נכשלת מכיוון שלמה שלנעמי פולני יש להציע, אין מקום אחרי מלחמת ששת הימים.
אין קונים, אין קונים כבר.
אחרי מלחמת ששת הימים אנחנו בעידן חדש, אנחנו בעידן של כוח, אנחנו בעידן של תראו אותי. אנחנו בעניין של רוק אנד רול, אנחנו בעניין של כוח.
רוק אנד רול,
נעמי פולני היא אמנית אחרת, היא אמנית של, כמו שאמרנו, היא אמנית של אלגנטיות, היא אמנית של צמצום, היא אמנית של דיוק, החיילים לא אהבו את זה. אחרי תוכנית אחת, הם מבינים, בלהקת הנחל, בפיקוד הנחל, מבינים שאין לדבר הזה
רגע, מקום. רגע, היא הוצגה רק פעם אחת?
רק פעם אחת, ופשוט זורקים את נעמי מכל המדרגות. הדבר הזה הוא סיפור מאוד מאוד עצוב בהיסטוריה של נעמי פולני, ונעמי בעצמה לא כל כך אוהבת לספר ולחזור למקום הזה, אבל צריך להגיד את זה. במובן הזה, גם הסיפור מייצג משהו עמוק, נדמה לי, על התרבות הישראלית.
מה היורש מביא שהיא לא יכולה לספק? יורש יאיר לוזנבלום, מה הוא מביא?
גיטרות חשמליות.
וחוץ מזה, אבל ברוח, בצורה, בבימוי, מה הוא מביא?
קרנבל בנחל.
כלומר?
בלגן.
כלומר, בלגן.
בדיוק הפוך ממה שנעמי פולני תמיד ביקשה.
כלומר, משהו כזה, שזה לא היה אומנות כבר.
כן, יש לזה את הכוח שלו. כוח בוודאי יש לזה.
אומנות מסוג אחר.
גם המסרים של התוכנים הם אחרים של רוזנבלום ממנה, או שזה אותו דבר ורק עניין של הצורה. אני שואל פשוט בתור אדם שמתעניין.
גם אחרי נעמי פולני עבדו עם להקת הנחל אנשים כמו נעמי שמר, וחיים חפר ואחרים. זה לא שאתה יודע, עברנו מדבר אחד לדבר הפוך ב-100%. אבל לרגישות הזאת, לעדינות הזאת, ליסודיות הזאת, לאומנות הזאת, כמו שקראת לה, של נובי פולני, כנראה כבר לא היה מקום ברגע הזה.
לא, בטח, זה לא מתאים לאימפריה, כמו שהיינו אחרי 67. זה התאים באמת לישראל הקטנה, שלפני שנות ה-60.
כן.
ימי התרנגולים המוזהבים.
ויש לי עוד תהייה בסוגיה הזאת. מה שקורה עוד אחרי מלחמת ששת הימים, ופה לא נשכח את זה, זה שמגיעה טלוויזיה לישראל.
כן, נכון.
ואז השאלה היא בעצם אומנות הבמה של נעמי פולני.
אולי לא מתאימה לטלוויזיה.
אולי לא מתאימה לטלוויזיה.
זה רעיון יפה.
אולי לא מתאימה לטלוויזיה, אולי הטלוויזיה צריכה משהו הרבה יותר שטוח, הרבה פחות ניואנסי, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר קרנבל בנחל.
אבל מבחינה מסוימת טלוויזיה מתאימה לה, כי היא נורא שם מדגש לעניין הוויזואלי של התנועה, זה נורא טלוויזיה, זה ויזואלי.
אז לכן התהייה, אולי זה עניין של קצב, אולי זה עניין של כוח.
וזה תנועה תיאטרלית, זה לא משהו שמצלמה טלוויזיונית יודעת לה, זה כמו לצלם
הצגה,
זה לא תופס. זה לא תלת מימדי.
זה לא תופס כמו, נגיד, קונצרט רוק, שאפשר לצלם אותו בצורה קולנועית, כמו טלוויזיונית, עם אפקטים חזקים. זה כאילו עולם של העבר. באמת הטלוויזיה מייצגת את העולם החדש, ואין לה מקום כזה של הטלוויזיה. הטלוויזיה מתחברת מצוין לכל מה שאתה טוען, לגבי מה עשתה הטלוויזיה לתרבות שלנו, לחברה שלנו, ובין השאר איתי את נעמי פולני מהזירה.
במקום שעות דרכנו, אך בא הזמן להסתלק. אז נפרדים ממך אנחנו, מלחייך אפרסק. ולבבינו מתרסק, החיילים הולכים הולכים בברך, שמאל ימין עוברים בעיר. החיילים זורקים זורקים לפרח, ומול מדף פותחים בשיר.
עדיין צריך לומר, במוקד התוכנית שלנו עומדת יוצרת ענקית. ענקית. מכל בחינה. והתרומה שלה החיובית, מעבר להיבטים האידיאולוגיים הפוליטיים שאנחנו מעלים פה, היא אדירה לתרבות הישראלית. הטובה, החיובית, האיכותית, טיפוח, גידול, גילוי של כל כך הרבה אומנים, הנחלה של ערכים, ערכי עבודה, ובכלל.
והנה היא איתנו כאן, היא חוגגת 90, שרק תהיה בריאה. היא לא נמצאת במרכז העניינים, למרות שהמלכה האם היא כאן, כן? היא לא מקבלת, הנה למשל, היא לא קיבלה פרס ישראל עד היום, כן? בין טיפוחיה, יורם גאון כן קיבל, בין טיפוחיה, גברי בנאי כן קיבל. היא לא קיבלה עדיין. היא לא מחובקת.
אתה בעצם מדבר עליה כמקופחת.
כן, הנה, כן.
יש פה שני דברים שתעלית. אחד, זה האם היא מקופחת יותר לאחרים, בני דורה, שיושפו ממנה תלמידים, שזה יכול להיות נכון. השני, למה היא לא מצוינת בכלל, לא קשר לקיפוח, כי בכל זאת אומנית ענקית, כמו שדני תהיה. התשובה היא, כי היא לא מעניינת את הציבור. אנחנו רוצים לגרום לציבור להתעניין מחדש, כי דרכה אפשר לשאול שאלות רציניות על עצמנו, כאילו, על הישראליות, על מה היו הלהקות הצבאיות, מה היה בשנות ה-90, מדוע אחרי 67 הייתה פחות רלוונטית. לכן היא ססמוגרף תרבותי שאפשר לוותר עליו.
וגם כאישיות, כאישיות היא בן אדם מאוד מאוד עצמאי. הדעות שלו היא בן אדם שאף פעם לא מפחד להגיד את מה שהוא חושב.
יש אומרים אדם קשה אפילו.
והיא גם מצד אחת, מצד שני, אפרופו דברים שדיברנו קודם, היא אף פעם לא מתאימה את עצמה למדיון, אתה אף פעם לא תתפוס אותה בסאונד בייט, אלא תמיד באיזה אמירות כאלה, אסוציאטיביות וכן הלאה. היא לא מבקשת להיות קומוניקטיבית ומחובקת באופנים שזה.
זה גם לא מעניין אותה.
כן, ואני חושב שזה גם חלק מהעניין הזה. זאת אומרת, זה לא בדיוק, יכול להיות שהיא תקבל פרס ישראל, אנחנו מאחלים שלה שהיא תקבל, אבל אני לא חושב שזה זה השיח שלה כרגע, כן? זה לא...
היא לא בתוך שיח המקופחים, זה לא פחות חשוב.
טוב, אנחנו מגיעים לסיום, וכרגיל, אנחנו עם המלצות בשבילכם, איך להעמיק עוד קצת בגיבורת התרבות שלנו היום, נעמי פולני, אני אמליץ לכם לעשות מאמץ ולהקשיב לאוסף הצ'יזבטרון. זה דיסק כפול שמכיל את כל ההקלטות שהצליחו לשמור עוד מ-48, כן? יש שם ביצועים לעתים גם מחודשים בשנים יותר מתקדמות וביצועים שנשמעים קצת יותר טוב מבחינת הסאונד. יש שם כמה שירים מאוד מוצלחים בעיניי, כמו האהבה, היי דרומה, עניין של אופי, הפרוטה והירח. מאוד מהנה לשמוע את זה, אפילו שזה שרות וחרוך ונשמע לא תמיד הכי טוב, כדאי לעשות את המאמץ ולשמוע. דוד?
אני אוהב שיר אחד, איך נקרא השיר הזה? אתה תתקן אותי, האם אמרו לך כבר פעם?
האם אמרו לך פעם?
אחד משירי האהבה שהכי, מהזמר שאני אוהב בעברית.
מהתרנגולים.
וכמובן שאני ממליץ על כל אחד מהשירים של התרנגולים. כמה נאיבים היינו.
אז אתה כן ממליץ בסופו של דבר להתחבר.
אני מאוד אוהב את זה, אבל אני מבין את זה כחולשה. לא כעוצמה שלי.
הבנתי.
אתה לא מבין, אני אומר, הנוסטלגיה היא החולשה שלנו, אבל אני עדיין שם.
אז אתה אומר כמו סלבוי ז'יז'יק, תהנו מהסימפטום.
אני אומר, כן, תהנו מהסימפטום, בדיוק. יפה, יפה.
דן?
אני אפתיע אתכם, ואני אמליץ דווקא לראות סרט. סרט שנקרא מישהו לרוץ איתו, סרט של עודד דוד אוף על פי דוד גרוסמן. לא מפול אני משחקת בסרט הזה.
כן, מפתיע.
תפקיד קטן ומאוד מאוד מלבב, הייתי אומר. אני חושב שהדמות שלה עוברת בסרט הזה, הטיפוס הזה, אולי לא דיברנו על זה מספיק. לא מפול אני היא טיפוס.
או יותר נכון, טיפוס.
כן, היא אקזמפלר, היא איזה משהו...
מיזנטרופ.
לא הייתי אומר. משהו מיוחד, אבל באמת דמות מיוחדת במינה, ובסרט זה עובר, ואני ממליץ לצפות בזה.
אז טוב, כל מה שנותר לנו לאחל לנעמי פולני זה הרבה מאוד בריאות וצלילות, כמו שיש לה כעת, וכדי שנחגוג לה עוד עשור, היא תשרוד, השאלה אם התוכנית שלנו תשרוד עוד עשור שלי.
זאת שאלה אחרת, אבל אני בהחלט הייתי רוצה שאנשים יאהבו את התרנגולים ושזה יהפוך למשהו חי יותר.
אתה רואה, בסופו של דבר, הנאיביות שחפה גם אותך, דוד.
אין ברירה, אני הקורבן האחרון שלה.
אז תודה רבה לכם, דוקטור דן רב.
תודה.
תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'.
ביי ביי, היה לי כיף.
ניפרד בנאיביות. ביי ביי.
ביי.
ביי ביי.
אם עוד החושך רב, ואין כוכב לי, ואם הים גואש, על תורן ספינתי הדליקי אימא שושנה של אש. ואם החבירו עד בלי שחוק שמיים וחוט השחר דק, הושיטי יד חמה ברכיני אימא ולב אל לב יחזק. כיפת זהב מעל תחתי תהום ודמי, שאי ניגל, שאי ניגל אל ארץ חלומי, שאי ניבי תבולה ואל תשאל נמלי. ציפור קטנה, ציפור קטנה באופק מחכה לי. אם קלתי בחלום התופרת כותונת לאהוב, נשקי החרש על מצחה, או אמא אמרי לה כי אשוב. ואם תשאל מה הנתיב בים לי ומה לי הצודד, הגידי לה מנחת פלאים, או אמא לרח שיוולד. כיפת זהב מעל תחתי תהום ודמי, שאי ניגל, שאי ניגל אל ארץ חלומי, שאי ניבי תבונה ואל תשאל נמלי. ציפור קטנה, ציפור קטנה
קטנה באופק מחכה לי. אם עוד החושך רב ואין כוכב לי, ואם הים גואש על תורן ספינתי, הדליקי אימא שושנה של אש.